בלוז ישראלי, העונה אמורה להתחיל ממש עוד איזה 8 שעות, אז עזבו עכשיו הקדמה וזה, בואו פשוט נתחיל אותה, יאללה, פרמייר ליג עונת 22-23, בואו נתחיל.
בלוז ישראלי, הפודקאסט הרשמי של אוהדי צ'לסי בישראל.
שישי שמח, נתי מאור.
אהלן, שישי שמח מאוד. זהו, חוזרים.
זהו, חוזרים. לא, אנחנו חוזרים, אבל מספיק קרוב. נכון, ארסנל, קריסטל פאלאס. ניקח מה שנוכל לקחת. שישי שמח, אלון.
שישי מעולה, שישי מעולה. שישי, חיכינו לזה הרבה זמן, אני חושב. נמאס כבר לראות ליגה איסלנדית וליגה פינית. הגענו לדבר האמיתי.
מה, היה יורו נשים?
אני פחות בקטע, בלי להעליב, אבל זה הדבר האמיתי.
של יורו של נשים, סתם. ושישי שמח במיוחד לאורן מזיג.
שישי שמח, מה שלומכם?
אם כשאמרתי את השם הזה, זה היה לכם, הייתם רגע כזה, אורן מי? אז כן. הרכש האחרון שלנו חתם, הוצאנו את... שקענו להוציא את אלון בהשאלה במקום, אבל פבריציו רומנו אמר שהוא לא פותח יותר את הפה סתם, אז בינתיים, בלא רשמי, החתמנו את אורן מזיג, הפרצוף החדש בפודקאסט שלנו. אז אורן, תציג לנו את עצמך, ספר לנו מי אתה, מה אתה, למה אתה פה?
טוב, אז כמו שאמרת, שמי אורן מזיג, בן 27, גר ברעננה, עם אשתי והבן שלי דביר. אני מתמחה בעריכת דין. בטח תרצי לשמוע איך אני, ממתי אני אוהד צ'לסי וכאלה.
נגלה להם שלפני שהתחלנו, אורן ואני החלכנו נעימות, מה שנקרא, סתם, הכרנו, אנחנו חיים מקבילים. אנחנו עושים את אותם דברים, אנחנו באותו שלב בחיים, אנחנו מתמחים באותו תחום, אנחנו עודים את אותה קבוצה, וזה חוץ מזה שלא יש בן ולי יש בת, אנחנו אותו בן אדם. כן, סליחה.
זה נכון. ככה, אני את צ'לסי, בצ'לסי התאהבתי בגיל 4 בעצם, בשנת 99. אני גרתי בצרפת וגדלתי בצרפת. דוד שלי גר ממש מאחורי בית אלמין שמאחורי סטאמפורד ברידג', ככה שבילדות שלי הייתי נוסע כל סוף שבוע ביורוסטאר למשחקים, והתאהבתי פשוט בקבוצה. יש לי עד היום את החולצה של זולה במידה של גיל 4. זהו, אהבה גדולה.
נתי מבסוט עליך.
נכון, לגמרי.
היה לו פרצוף כזה של... אלון, נתי ישקול לאמץ את אורן במקומך כבן מאומץ.
לנתי יש מקום בלב לכולנו.
זה נכון. טוב, חברים, אנחנו, תוך כדי שאנחנו מקליטים את הפרק הזה בשישי שמח, יום שישי בבוקר, יום יפה, ואנחנו ככה תוך כדי נתעדכן, ואם פתאום יתצא הכרזה רשמית על קוקוריה, אז אנחנו, מישהו פה יצא קוקוריה, ואז אנחנו נדע שהוא סגר רשמית, אבל דיסקליימר, לצורך הפרק הזה, אנחנו כאילו, הוא חלק מהקבוצה, זה מוסכם עלינו, אנחנו מסכימים שהוא איתנו.
לגמרי.
ברייטון שיקחישו עד מחר, מתחס מי שיודע זה פבריציו רומנו, בוא, שיהיה להם ברור מי מנהל את העסק פה בחלון הזה. אז קדימה, אנחנו, בפרק שעבר, אנחנו דיברנו כבר, דיברנו על סטרלינג, דיברנו על קוליבלי, אנחנו יכולים להמשיך לדבר עליהם, בוודאי, אבל מאז קרו עוד כמה דברים מעניינים, ואני חושב שבוא נתחיל ממרקו קוריאה, ואולי לפני שנדבר על קוקוריאה, נדבר על לוי קולוויל, ואנחנו כרגע עוד לא יודעים בדיוק איך תראה העסקה הזאת, היא לא קשורה אחת לשנייה, אבל היא תלויה אחת בשנייה, זאת אומרת, זה לא איזה טרייד, אבל ברור שההסכמה של ברייטון תלויה בעברה של לוי קולוויל לברייטון חזרה, כנראה בהשאלה. נתי, אם זה באמת בהשאלה, זה חתיכת ביזנס מטורף של טוד בולי.
קודם כל, אני חושב שאנחנו חוזים פה בתופעה שחייבים להתייחס אליה, אין דברים כאלה בכדורגל. הבעלים הוא למעשה גם המנכ״ל, הוא איש עסקים, הוא עושה פה עסק,
וגם באופציה שנייה, הוא לא
נותן את כל גול, הוא אומר אם אני נותן אותו, אז אני רוצה אותו עם אופציית רכישה
חזרה. במושגים שאנחנו מכירים, הוא גם הרומן אברמוביץ', גם הברוס בק, וגם המרינה באותו בן אדם.
לגמרי, ועוד דבר אחד חשוב, שבן אדם שם 70% מהכסף שיש לו בחיים על הקבוצה, זאת אומרת זה העסק שלו, מזה הוא מתפרנס, הוא קם בבוקר,
הוא השקיע כסף, כמו מישהו שקונה מפעל, ויושב כל היום במפעל ומנהל אותו.
אני לא חושב אבל שזה ריאלי שישאר ככה לאורך זמן, זה מצב
שהוא... לא, הוא גם לא מתכנן שזה יישאר ככה.
זה לא מתכנן, אני לא מתכנן עם המנהל הספורטיבי של ליברפול, הבנתי עם אדוארדס, הבנתי שהם כן ייפגשו בסטור.
זה לגמרי זמני, כן.
הוא רוצה רק אותו, אבל כרגע נראה לי גם שהוא נהנה, אבל העסקה הזאת היא עסקה מעולה, אין ספק, הוא לא מתכוון למכור את קולדוול בלי אופציה להחזיר אותו, אני חושב שטוחל נמצא בגן עדן, הוא הכי קרוב אליו עכשיו, הוא אומר לו כן, הוא אומר לו לא, אין לו תחנות בדרך, אין לך לפטר צ'ך, אין לך לזה, הוא
מדבר... זה משמעותי מאוד אני חושב, משמעותי מאוד שטוחל חלק מהשדרה המנהלת את הסגל באמת עכשיו, מה שנקרא. שהוא מנהל את העניינים גם כן.
יורשה לך.
תראו, אני חושב שהדבר המרכזי, הנקודה המרכזית פה בעסקה עם קולוול, זה שטוד בולי הוא מה שנקרא, יש לו עניין אישי. במשפטית אנחנו מכירים את זה, יש לו עניין אישי, זאת אומרת, הוא בסוף הבעלים של הקבוצה, יש לו רווח קנייני מהסיפור הזה, ובכל זאת, היו הרבה אנשים שאמרו שאין לו ניסיון, שהוא לא דווקא יעשה את מה שטוב לקבוצה ויותר מה שטוב לביזנס, והנה אנחנו רואים שהוא משאיר את קולוול, ולא מוכר אותו למרות שהוא יכל לעשות את זה רווח מצוין, אני חושב שזה פלוס אדיר לבן אדם כמו טוד בולי שנכנס לתחום, עסקה מעולה בעיניי.
עסקה שהיה נראה שזה הולך לכיוון של מחירה של לוי קולוויל, ועם סעיף רכישה חזרה, שזה סך הכל, אתם יודעים, זה מין השאלה יקרה יותר כזאת. גם לא עסקה שהייתה נוראית, אני חושב, לצד של צ'לסי, אבל בטח, אם מדובר בסך הכל, בסופו של דבר, רק לעסקת השאלה, שכבר דיברנו על לוי קולוויל, הוא כנראה לא איתכם, אבל בהקשרים הקודמים, בפרקים קודמים, במהלך החלון הזה, ואמרנו ש... הוא כישרון גדול ואנחנו מבינים את זה, אבל ברור שהוא צריך דקות פרמייר ליג והרבה מהם, והוא צריך לעבור את השפשוף הזה שעברו שחקנים כמו טרבור צ'לובה וקונור גלגר ואחרים, ורק טוב יוצא מהסיפור הזה. לוי קולוויל בצד, מרקו קוריאה יחתום בצ'לסי ככל הנראה, ושחקן שיכול לשחק גם על כנף שמאל, גם כבלם שמאלי, יכול להיות שההחתמה שלו בעצם אומרת שאנחנו יכולים להפסיק לשים את המגינים כטופ פריורטי לחלון הזה ולהתחיל לעבור לדברים אחרים?
אני חושב שחסר לנו עדיין מגן בצד ימין כגיבוי משמעותי, למרות שאספי נשאר, אני חושב
ש... אספי יישאר, קוליבלי איפשהו נמצא שם בפול, צ'אלו בא בפול.
כן, כן, אבל אני אומר במגן ימיני מחליף לריס ג'יימס.
לריס.
לא קיים לנו כרגע ברמה שאנחנו צריכים כדי להיאבק למעלה.
אני מאמין שתוכל להתעקש על דאמפריז.
בוא נראה, יש עוד זמן לחלון, אבל אני חושב שמה שהכי אנחנו רואים זה שלתוכל מאוד מאוד חשובות שתי העמדות האלה בכנפיים, וראינו כמה נפלנו בזה בעונה שעברה. ריס וצ'ילוויל זה העמדות הכי הכי חשובות במערך של תוכל, וצד אחד סידרנו, צד שני, האמת שראינו את לופטוס שם נותן עבודה לא רעה, בוא נראה איך זה יימשך.
ככל וישאר בקבוצה, אבל נתי, בוא נדבר שני על מרקו קוריאה האיש עצמו, מי אנחנו מקבלים ולמה צ'לסי הרגישה שהיא צריכה לקחת לסיטי את השחקן הזה מתחת לה?
אני לא מתייחס אם היא הייתה צריכה לקחת לסיטי את השחקן או לא, אני מתייחס מספיק על העניין, צ'לסי זה ביזנס. אני חושב שטוחל, כמו שראינו בעונה הראשונה, חוזר לבש של העונה הראשונה, השחקנים הכי אינטנסיביים, אנחנו נתמודד עם ליברפול, ונתמודד עם סיטי, ונגיע הכי גבוה, בזכות אינטנסיביות, בזכות מהירות, בזכות שחקנים שיכולים לרוץ 90 דקות על כל המגרש בלי הפסקה, ולעשות את זה מהר. וזהו, וזה סוג השחקנים שהם חיפשו.
לבוא ולהגיד שכיוונו לשחקן כזה או אחר, אני לא יודע, רצו את קונדה, לא רצו את קונדה, הרי בחיים בסופו של דבר, אתה עושה עסקה שיש שני צדדים. דיברו פה קודם על דמפריס, אם יהיה אופציה להביא אותו, יביאו, אני מניח שיביאו אותו. אבל לא תמיד מה שאתה רוצה, יש לך גם עסקה בסופו של דבר ביד. הייתה פה אופציה לעסקה, קוקורי היה כבר חצי בחוץ, סיטי התעקשו על 40, צ'לסי חשבו שב-50 הוא עדיין מתאים להם. וזהו. בתפיסת העולם של טוחל, הוא משתלב היטב, הוא בדיוק מסוג הדברים, שישחק כדורגל אינטנסיבי, מהיר, קדימה, עם לחץ גבוה, זה בדיוק השחקן, הוא מתאים למערכת, זה הכל.
לא ראיתי את קוקריה הרבה, אני חייב להגיד, אבל בנוסף לכל היכולות שלו, נראה שהאופי שלו הוא אופי של לוחם על המגרש. אחד שקורא את הקו, ובאמת, זה חסר לנו.
אני בטוח שראית אותו משחק מולנו, ושם הוא עשה לנו מספיק בעיות.
כן, כן. הוא שחקן, נראה שחקן טוב.
אני גם חושב שטוחל היה חייב להביא איזשהו גיבוי לצ'ילואל לקרה, וצ'ילואל לא יחזור במצב שהוא עזב אותנו. אחרי הפציעה, אז הוא היה חייב להביא מישהו שהוא יוכל להחזיק את הקו הזה רוב העולם, בסוף יש לנו 5 מפעלים לדעתי, ומונדיאל באמצע שבו צ'ילואל ישחק כנראה, אז הוא היה חייב להביא מישהו חזק, אלונסו בחוץ, תכף אמרסון לא מספיק.
כן, איך שהוא מרגיש שכל החתמה, לא כבר, גם אם זה לא רק צ'לסי, איך שהוא מרגיש שכל סיפור נהיה הייג'אק, נהיה איזה גניבה של שחקן, כאילו, נכון, ברצלונה גנבו את קונדה ורפיניה, ואנחנו גנבנו את קוקוריה, ואולי גנבנו את צ'וקומקה, והכל מרגיש כמו מי חוטף, מי שם יותר מהר, אולי לשם הגענו, אולי זה באמת קבוצות מרגישות שהן יכולות לתפוס קבוצות אחרות באתם יודעים איפה, ולסחוט אותם ככה עד הסוף, ומי שיהיה יותר מהיר ויהיה יותר, ישים יותר כסף על השולחן, נצליח לחטוף יותר מהר.
אתה יודע מה מצחיק בכל הסיטואציה הזאת? שכל הגנבות האלה, שחקנים ושחקנים, תכלס, אין פה אף שחקן שהוא שחקן ענק. קונדה, בואו, לא בלם ענק שמשנה קבוצה כנראה, ורפיניה לא שחקן ענק. זה כל מיני שחקנים טובים פלוס, שלא יודע איך הגענו למצב הזה היום ב-22, שאין לך הרבה בלמים טופ היום. אין, לא קיים היום הדברים האלה.
תראה, קודם כל רוצה להגיע במשהו שקשור לצ'לסי בדבר הזה, ואז באופן כללי. צ'לסי, טוד בוילי אמר בהתחלה, הוא מתכוון לעשות את צ'לסי הקבוצה הטובה ביותר בעולם והעשירה ביותר בעולם. הוא התחיל אבל מה שנקרא חודש וחצי מאוחר. וגם לו יש את עקומת הלמידה שלו, ואני חושב שהיום הוא מבין את השוק יותר טוב ממה שהוא הבין אותו עוד חודש, ומדובר בגאון כלכלי, כן? לא מדובר בזה ילד. אם קבוצה אומרת, יש שחקן מסוים, מסי כזה, שהוא יעשה לנו את העונה, אז עוד 20 מיליון יורו ימין השמאל, אז זה לא מה שישבור את העניין. אבל כמו שאלון אומר, יש היום תפיסות עולם, תפיסות משחק, כל הרפיניה, קונדה, קוקוריה, כל השחקנים, הם מתאימים לתפיסת עולם. אבל יש עוד 4-5 שחקנים אחרים שמתאימים לתפיסת עולם. הסיטי אומרים, אנחנו מוכנים עד 40 לשים עליו, צ'לסי אומרים, די, כבר מאוחר לנו, איבדנו את קונדה, נשים עליו 50 ונסגור פינה. כנ"ל מה שנקרא לגבי שחקנים אחרים, זה בדיוק כמו שאלון אומר. אף אחד מהם הוא לא כוכב גדול, וכל השוק כרגע הוא שוק של שחקני אמצע, שבהם אנשים מתאימים לתפיסת עולם דרך אגב, ויכול להיות שהם יהיו שחקני הרכב, ויהיו שחקני הרכב מעולים, גם בצ'לסי, והוא בברצלונה, והוא פה, והוא פה. אבל זה לא שחקנים שסביבם אתה בונה קבוצה, אני לא חושב גם שמנסים היום להביא שחקנים שסביבם בונים קבוצה, אפרופו הבעיה שיש לרונלדו שלא מוצא קבוצה. אני חושב שמאמני טופ לא רוצים שחקנים שכל הקבוצה תהיה סביבם. הם רוצים שחקנים שמתאימים לפילוסופיה ותפיסת העולם, ושחקנים כמו קונדה, שחקנים כמו קוקוריה, הם מתאימים לכל מי שרוצה לשחק כדורגל אינטנסיבי, מהיר וטכני.
זה אפילו לא ספקולציה, תוחל אמר את זה עכשיו באופן די מפורש בהקשר של רונלדו.
אני חושב גם שכל המלחמת קבוצות הזאת, הייג'ק וכל זה, זה הרבה ניפוח של עיתונאים, של בעלי אינטרסים, כדי להעלות מחירים של שחקנים. יש את כל הכאלה שאומרים, גנבו לנו 5 שחקנים ברצלונה, בוא, בסוף, קריסטיאנסן נמכר כי קריסטיאנסן נמכר, לבנדובסקי, אני לא שמעתי איזשהו שום מידע רשמי, או מעיתונאי שמחבט את עצמו שרצינו לקנות את לבנדובסקי, היה בדיוק את קונדה ורפיניה שדי רצינו אותם.
גם שם, גם שם אנחנו מגלים, זאת אומרת, רפיניה הוא כבר סגר ברצלונה לפני חצי שנה, זה לא שבאמת היינו במרוץ מבחינתו, וקונדה, לפחות לפי מה שסיביליה מספרים, צ'לסי משכה את ההצעה עוד לפני שדברים עברו לכיוון של ברצלונה.
זה בדיוק מה שאני אומר, כל זה אינטרסים, העלאת מחירים, עיתונאים לא מהימנים יותר מדי, לא צריך להתרגש.
בכל זאת גנבה אחת אולי כאן הייתה. זה ההחתמה של צ'וקומקה שאנחנו נדבר עליו, כי צ'לסי עשו המון החתמות של שחקנים צעירים בחלון הזה, אבל הם לא ישחקו בסגל של הקבוצה הבוגרת של צ'לסי בעונה הקרובה. צ'וקומקה כן, תוכל אמר את זה, אנחנו גם רואים את זה לפי ההייפ סביבר והסרטונים שמעלים מצ'לסי, והוא אמר את זה אופן מראש, הוא יהיה חלק מהסגל, הוא שחקן דינמי וצעיר, והוא נותן לנו את האנרגיה שהקבוצה שלנו צריכה, והוא שחקן שהולך לקישור, אני לא בטוח שהקישור היה האזור שדרש הכי הרבה חיזוק בקבוצה הזאת של תוכל, אבל...
דרש.
צ'וקומקה, אוקיי, אז בוא תסביר את זה, כי צ'וקומקה מגיע, יש איזה שהם דיווחים על דיונג, בוא נתעלם מזה כרגע, אבל בתוך ז'ורג'יניו וקנטה וקובצ'יץ' וקונור גלגר, איפה הילד הזה נכנס לתמונה?
אני חושב שזה בעיקר פותח לנו את האופציה לעבור לשלושה בקישור, שזה יכול להיות מאוד מאוד מעניין דבר כזה. אני מאמר שלא יבוא עוד בלם, ואז זה בריא שאספי נשאר ולא יבוא עוד בלם, זה נותן לך את האופציה אין לך בלמים מספיק טובים להחזיק עונה שלמה בשלושה בלמים. אז לכן שיש לך אופציות מרובות בקישור, זה פותח לך את האופציות. גלגר להבנתי יכול לצחק גם שלישייה קדמית. עוד פעם, זו עונה שלמה וארוכה, וראינו כמה פציעה של שחקן כזה או אחר יכולה לתפוק עונה שלמה. דיונג, אם יגיע, לא יודע אם יגיע, אבל לדעתי זה יחייב אותנו לשחרר מישהו מהקישור, כי אז זה כבר באמת עמדה מאוד עמוסה.
תראה, יש פה שני דברים שמתנגשים. אחד היה שחקן על המדף. לגיל שלו, מדובר לדעתי בשחקן הטוב ביותר בעולם לגיל שלו, בוא נאמר בין השלושה הטובים ביותר בעולם. אין הזדמנות שנייה. מי שלוקחת אותו כרגע מחתימה אותו חוזה ל-6-7 שנים. נסגר עניין. וזה דרך אגב אומר הרבה מאוד על הסיכוי שדקלן דרייס יגיע לצ'לסי בהמשך. אתה הולך על שחקן כזה, אתה הולך אולין, דרך אגב, אין מועדון רציני באירופה שלא רצה אותו, כי כולם מבינים, זאת אומרת, מי הוא ומה הוא, וזהו, יש לך שחקן כזה על המדף, לא נגעת בו היום, תשכח ממנו, בחיים יותר הוא לא ישחק אצלך, וזהו, וצ'לסי הלכו עליו בכל הכוח. עכשיו הסוגיה איפה למצוא מקום. תראו, בצ'לסי יתחיל איפשהו השנה, אני חושב, תהליך של חילופי משמרות. מגיעים גלגר, מגיע צ'וקומקה, אני חושב שקנטה וז'ורג'יניו בסוף העונה הבאה, עונה אחת אחר כך לא יהיו איתנו שניהם. לא יודע מי מהם ימשיך איתנו לעוד עונה, אבל יתחיל תהליך של חילופי דורות באמצע, ושחקני עתיד הם באמת גלגר וצ'וקומקה, ועוד פעם, תוכל יצטרך לנהל את זה נכון, תהליך חילופי הדורות, אבל זה הולך לשם, זה פשוט הולך לשם.
אורן, מה אתה... כן, סליחה.
מזכיר מה שריאל עושים עכשיו, אגב, בדיוק, עם השלישייה האגדית שלהם, שכבר במשך שנים תופסת מקום, הביאו שני צעירים, עונה אחרונה, הם גירדו דקות, מה שנקרא פה ושם, כי מחליפים במשחקים פחות חשובים. אני חושב שנראה את זה גם עונה, גם בצ'וקומקה, גלגר, אני מקווה מאוד שיקבל דקות משמעותיות, ובאופן כללי, ג'ורג'יניו, קנטה, קובה, כל אחד מהם נפצע השנה, והם לא ילדים, וטוב מאוד שיש הרבה קשרים באיכות גבוהה שם.
אני בכל זאת מתייחס לשמועות, כי מה לעשות, אנחנו חייבים להתייחס גם אליהם. עם פרנקי דה יונג, זה באמת אופציה רצינית. אורן, איך אתה רואה את זה משתלב?
אני חושב שאם יביאו את פרנקי דה יונג, באמת זה כדי לעבור למערך של שלושה קשרים. אני לא רואה סיבה להביא אותו אם אנחנו נשארים שני קשרים. בסוף יש חמישה מפעלים, ויש לנו כרגע 5-6 שחקני קישור אפשריים, אם אנחנו סופרים את רובן אופטסצ'י גם, ואת צ'וקומקה. אני חושב שצ'וקומקה הוא יהיה בעיקר, כמו שנתי אמר, זה בעיקר קנייה כדי שלא ייקחו לנו אותו, כמו גם השוער משיקגו, סלונינה לדעתי, שזה או ביזנס או כדי שלא ייקחו לנו.
כן, אבל אז במקרים כאלה בדרך כלל מוצאים אותו להשאלה חזרה, הוא יחזור לקבוצה, אבל פה תוכל אומר, הוא יהיה חלק מהקבוצה.
כן, לא מחייב, אני חושב שהוא שומר אותו בעיקר לגביע הליגה ולגביעים, כדי שכן הוא יקבל איזשהו דקות וניסיון, ובסוף יש לנו 5 מפעלים ומונדיאל באמצע, שחקנים הולכים לשחק בשנה הקרובה בסביבות ה-70 משחקים, אני חושב שלא יהיה ברירה אלא לעשות את הרוטציה הרחבה הזאת במרכז המגרש, אבל כן, אם די יונג יגיע, די יונג לא בא כדי לשבת על הספסל, די יונג יגיע וכנראה שנהפוך ל3 קשרים, בעיניי, וזה מה שיקרה כנראה.
אני רוצה להוסיף פה משהו, כי אני אומר עוד פעם, אנחנו כל הזמן מסתכלים כדורגל, ומועדון כדורגל הוא קודם כל ביזנס. יש בעיה בברצלונה, יש להם עד ה-11 לשמיני להעביר את כל השחקנים החדשים, כרגע אף אחד מהם לא עובר. לא לבנדובסקי, לא רפיניה, אף אחד מהם לא עובר כרגע. יש להם עד ה-11 לשמיני, זה עוד שבוע, אין להם כסף, הם חייבים להיפטר משחקנים כרגע. לפרנקי די יונג הם גם חייבים לו 17 מיליון יורו. עכשיו יש פה חלון, שבוע הבא הם יתאבדו כדי להוציא אותו מהמערכת. לא סתם הוא אומר, אני לא רוצה ללכת לשום מקום. צ'לסי יכולים להביא אותו בחצי חינם. אחר כך נשבור את הראש מה נעשה איתו. שחקן שהוא וורד קלאס. ברור.
חצי חינם.
שחקן ש...
80 מיליון זה לא חצי חינם.
רגע, מי אמר שיתנו את זה? שבוע הבא, אם הם לא מצליחים למכור אותו, הם לא מצליחים להעביר, הם יצטרכו למכור את לבנדובסקי ואת כולם בחזרה. אין להם כסף לרשום אותם. ותאריך הגג הוא 11 לאוגוסט. הם חייבים לשחרר כסף השבוע. ושאתה חייב לשחרר כסף, אתה הולך לשוק האפור, או אתה הולך לאני לא יודע למה, ולוקח הלוואות מה שנקרא בתנאים אחרי זה. יכולת המיקוח שלך, יכולת המסע ומתן שלך היא אפס. ואני חושב שצ'לסי באיזה מקום, אם תהיה הזדמנות בשבוע הבא, הזדמנות כלכלית, לפני ספורטיבית, לפני מקצועית, כלכלית, יוצאת מגדר הרגיל, לקחת את פרנקי די יונג בחצי חינם, הם יביאו אותו, אחר כך נשמור את הראש מה נעשה עם זה.
אתה רואה את זה קורה נתי? מבחינתך זה...
אני לא בתוך הכסף, אני אומר עוד פעם, ואני בניגוד האחרים לא מאמין לשום דבר שכותב שום עיתונאי, כי אני יודע שבסופו של דבר עיתונאי הרי הוא לא שם בחדרי מסע ומתן. מישהו בא על אינטרס, יזין אותו באינפורמציה. דבר אחד ברור, שלברצלונה אין כסף להעביר את השחקנים, ותאריך הגג לליגה הוא 11 לשמיני. עכשיו, זה לא ליגה ישראלית, כמו בית"ר ירושלים, שאם תראו אותה מולה במחזור החמישי, יעבירו תקציב. 11 לשמיני, הם לחוצים, והם מנסים לשחרר אותו, ועוד פעם, ואם תהיה מכירת חיסול שלו, אז יכול להיות, מה שנקרא, דרך אגב, הוא לא יהיה היחיד, אני חושב שאת ממפיס, הם חייבים להיפטר מהשחקנים האלה בשבוע הבא, נגמר להם חלון הזמן. ואם תהיה פה מציאה כלכלית גדולה, אז יקחו את זה. עכשיו, האם זה קורה? לא יודע, אני לא בפרטים, אני לא בכסף, לא יודע מה האופציות, אבל עוד פעם, אני איש עסקים, ועסקים אני מבין, וככה זה נראה.
למה 11 לשמיני אגב? יש להם עוד זמן לליגה, לא?
11 לשמיני זה תאריך הגג, זה עובדתית, אני יודע, בלליגה.
אוקיי. האם יש משהו שהבנתי בחודש, חודשיים האחרונים לברצלונה? איכשהו הם ימצאו את
הדרך להסתדר. שום דבר לא אפשרי, כן, הם יסתדרו.
מדהים מה שקורה שם, באמת מדהים. צריך לעשות שם כל בוטק על הדבר הזה.
לימה, ועוד נפלט עם פוטנציאלים של ברצלונה, משחקן ההתקפה ש... אתם יודעים, אתם לפני זה, לפני זה. אתם סבורים שדרוש שינוי משמעותי בהתקפה?
לא.
אוקיי, אז בוא נדבר על זה רגע. כי פה אני מרגיש, אם יש מחלוקת בין אוהדי צ'לסי איפשהו, זה על הנושא הזה בין מחנה תנו לברנר לשחק, תנו לאוורט לשחק, תנו לפוליסיק לשחק, זאת עונת הפריצה של קאלום אצונדוי, הכל יהיה בסדר, הוספנו את סטרלינג, חיזקנו קצוות, בוא נתקדם, לבין, אוקיי, ניסינו את זה, 2-3, זה לא עבד, בוא נוציא את זיח, נוציא את ורנר, ובוא נביא, בוא נזרים דם חדש למועדון, אז, כן, אלון.
אין ספק שההתקפה היא לא כמו שאנחנו רוצים שהיא תיראה, אבל מצד שני אני שואל את עצמי, וואלה, הבאנו את שני הכוכבים הגרמנים הכי גדולים בליגה הגרמנית, שהיו מכונות שערים בליגה שלהם, הבאנו את חכים זייק מהליגה ההולנדית, שהיה שחקן נהדר בהתקפה, הבאנו את לוקאקו מאינטר, שגם כן היה מורס מכונת שערב מי שיפתור את הבעיה, אז מה, אף אחד לא מצליח פה? אני חושב שזה משהו בתבנית ההתקפית שלנו, בצורה שאנחנו משחקים בהתקפה. העונה הזאת, זה באמת נראה שהחלון הזה של טוחל. מה זאת אומרת, כאילו, שאם הוא היה מבקש, הוא היה מקבל כבר מזמן את השחקן שהוא רוצה. אני חושב שסטרלינג זה שדרוג אדיר אמור להיות להתקפה. זה שחקן שהוא מוכח בליגה, שהוא נותן מספרים. הוא סוחץ, הוא מקבל המון המון תשומת לב, שזה מאוד חשוב כשחקן התקפה. ואולי עכשיו שאין מישהו דומיננטי כמו שהיה לוקאקו אולי בזמן שהוא שיחק פה, אולי עכשיו כל השאר, מה שנקרא, ייקחו את הבמה. הלוואי.
אתם מסכימים?
תראה, בעונה שלקחנו ליגת אלופות לא היה לנו משחק התקפה. אבל היה לנו הגנה מדהימה ותמיד איכשהו לקחנו את הזאת. שנה שעברה הביאו את לוקאקו וניסו לבנות משחק סביבו, והעסק הזה לא עלה. מפה אני עם כל מה שאלון אומר. סטרלינג, אני חושב, הוא שדרוג. אני חושב שזה לא משנה את מי תביא. יש משהו בתוך התבנית ההתקפית שצריך לעבור. יש פה שחקני התקפה מצוינים, מצוינים. אבל משהו בתוך התבנית ההתקפה, כולנו רואים את זה, לא עובד. אנחנו נתקעים משחק אחרי משחק. זה עבודה של טוחל. הוא הבין את זה, למד את זה, אז יוציאו. אז ורנר כנראה יעזוב, וזש כנראה יעזוב. ובמקומם יש לנו את ברוז'ה, ואולי הגיע עוד שחקן, לא יודע זה, אבל בסוף הסבר יש לך שישה שחקני קו קדמי, גם אחרי שוורנר וזה שעוזב, שצריכים לספק את הסחורה, הם כולם טובים, הם כולם מוכשרים, משהו בתוך התבנית שם לא עובד עד הסוף, בקטע הזה הוא צודק, וזהו, זה עבודה של טוחל, לגרום לזה כן לעבוד.
אני מסכים לחלוטין, נתי, אני אגיד עוד משהו, אני חושב ש... יש לנו הרכב מצוין, וכולנו יודעים את זה, לגביעים ולליגת האלופות. כי לנצח 1-0 עם ההרכב הזה ועם המערך הזה, אפשר לעשות את זה. השאלה אם יש לנו הרכב מספיק טוב, להחזיק 38 משחקים כמו סיטי וליברפול. ושם אני חושב שבאיכות השחקנים אולי כן, אבל המערך שלנו הוא לא מספיק יציב. אני חושב שהמערך של השלושה בלמים של טוחל, הוא מעולה לגביעים ולליגת האלופות, בפועל, באיך שנראה הכדורגל האנגלי היום, הוא פחות עובד. הוא פחות עובד. אנחנו יכולים לנצח משחקים 1-0, אנחנו יכולים לנצח 2-0, אבל בסוף אנחנו נכנסים לפינה שבה מספיק שאנחנו מפשלים באיזושהי התקפה הגנתית, ואנחנו נתקעים עם התיקו מול הקטנות. ושם אנחנו נופלים, שם המרחק שלנו מסיטי וליברפול, כי מול הקטנות הן נותנות חמישיות ורביעיות, ואנחנו לפעמים נשארים בתיקו.
אולי אני אנסה להוסיף קצת מה שאתה אומר, כי העונה שעברה לא ממש התחילה ככה, התחילה עם אותו מערך של שלושה בלמים, אבל לצ'לסי לא הייתה בעיה להבקיע שערים, והיינו ראשונים בליגה ממאץ' דיי 1 עד 14 דעתי. מה שקרה, היו הפציעות של צ'ילוול וג'יימס, וגם של כמה חלוצים, אבל אני רואה שהשחקנים האלה בכנפיים, שאם המערך הזה משחק והשחקנים האלה נמצאים, אז הוא עובד, והוא שווה המון גולים, אגב גם משניהם ספציפית בבישולים ובשערים שהם שמים בעצמם, אבל במערך שתלוי בשני שחקנים האלה, כשהם לא נמצאים, אז באמת יש תחושה שההתקפה לא יכולה מספיק לחפות על זה, ויכול להיות שנראה תוכל הולך העונה למשהו טיפה אחר, אין לי איך לנחש את זה, אנחנו... כן, אורי.
אני לא חושב שאתה יכול...
מה?
סליחה. אני חושב שאתה לא יכול לבנות.
אני אחליט, אורן ואז נתי.
סליחה. אני חושב שאתה לא יכול לבנות על הקו ההגנתי שלך כדי לייצר מצבים להתקפה. אני חושב ששום קבוצה ששואפת לאליפות ב-38 מחזורים לא יכולה שהמגנים שלה הם יהיו יוצרי המצבים האולטימטיביים. תסתכל על ליברפול, המגנים שלהם מדהימים, אבל בסוף מי שיוצר את השערים זה סלאח. וזה ז'וטה, וזה דיאז, וזה הקישור שלהם, תיאגו. אנחנו לא נמצאים שם. הקישור שלנו הוא מעולה, אולי הכי טוב בעולם, בלרכז את המשחק. אבל בסוף לייצר מצבים, אנחנו לא יכולים להסתמך על הקו ההגנתי.
ואני מסכים איתך, גם מה שאמרתי לא היה, זה לא לסתור לך, אז אני באמת מסכים איתך, כשזה תלוי בשחקנים האלה, יש תקופה שזה ייתן לך המון, אבל ברגע שאחד מהם נפצע, או זה קצת מספיק את הסחורה, אתה מגלה שהתקפה שלך לא מספיק קהילה.
כן, או שאתה משחק מול מאמן שהוא פילוסוף ומבין גדול, ואז הוא יודע לנטרל את זה בקלות.
אמר אלון קודם, יש שם בעיה בתבנית ההתקפית, ואומר פה אורן, בצדק, מוחלט, 100% מסכים איתו. התבנית הזאת לא יכולה להחזיק 38 משחקים. בגביע ובליגת אלופות, באמת, שאתה משחק ממשחק למשחק, זה יכול לעבוד, זה לא יכול לעבוד לאורך 38 משחקים. משהו בסיסטם, משהו בתבנית, לא מספיק טוב כדי להכריע משחק אחרי משחק 38 משחקים, ואתה מדבר פה על שתי יריבות שעושים באופן קבוע, מעל ל-90 נקודות בעונה. שזה מטורף, זה מספרים מטורפים. כדי להגיע למצב הזה צריך לשנות משהו בסיסטם. לא כל דבר בחיים, אתה אומר אני אשנה טיפה ואני אגיע לשם. לפעמים בחיים, כדי לעשות עוד קפיצת מדרגה אחת, אתה צריך לשנות משהו מאוד מאוד יסודי, ובאמת, אני מסכים גם עם אלון וגם עם אורן לגמרי פה בקטע הזה.
אז מה שאתם אומרים זה שהשינוי היסודי, נעתי, הוא בעצם במערך, הוא לא בשחקנים, אז במערך הנכון אתה סומך על אותם, על אותם ורנר, זייך, פוליסיק, שהם ייקחו את צ'לסי לשלב הבא?
אני חושב שוורנר וזה כבר ברור, למרות שאנחנו אוהבים את שניהם, לא יכולים לתרום לקפיצת המדרגה הזאת. הייתי שם גם את פוליסיק, אבל יש שם גם אינטרסים שיווקים בארצות הברית, אז פוליסיק לא יכול לזוז.
אבל אז זה כן אומר שצריך להביא, ששחקן חדש כן יצטרך להיכנס.
אני אומר עוד פעם, ותקשיב, ואני לא נכנס, האם אנחנו משחקים 4-3-3, או 3-4-3, או 3-5-2, אני פחות בתוך הדברים האלה. כדורגל היום הוא דבר הרבה יותר ורסטילי, הרבה יותר דינמי. אני אומר שמשהו בתוך פילוסופיית המשחק של טוחל, וגם שם אורן כיוון ובצדק, משהו בפילוסופיית המשחק של טוחל צריכה להשתנות, כדי שיהיה לנו הרבה יותר קל להפקיע, הרבה יותר קל לדרוס, כי עוד פעם, להגיע ל-90 ומשהו נקודות בעונה, זה אומר להנצח 27-28 משחקים מתוך 38. תקשיבו, זה מטורף. זה פשוט מספרים מטורפים, ושאלה היריבות שלך, זה מה שאתה צריך לעשות, ואני חושב שהוא יעשה את זה, אני באמת חושב שהוא יעשה את זה.
יאללה, בוא נדבר תכלס, מחר 7:30, גודיסון פארק, סוף סוף מתכוננים למשחק, מה אתם מצפים לראות מצ'לסי, איזה שחקנים, זאת אומרת, מה הרכב שאתם מצפים לראות, אולי במערך, איזה סוג משחק אנחנו יכולים לצפות לו? לא כולם בבת אחת.
תראה, אני אתחיל. אין לי, תוכל יודע אותו מכולן, הוא רואה את השחקנים, יש לו את תפיסת המשחק שלו, הוא יכין את הקבוצה, אני מבין שהם שחקנים.
אם הייתי יכול להביא את תוכל לפוד ולשאול אותו בעצמו, הייתי עושה את זה. אבל אנחנו נצטרך להסתפק בנו.
תראה, אין ספק שנשחק אינטנסיבי, אין ספק שנשחק גבוה. קלווין לואיז, אני מבין פצוע, את רישליסון הם איבדו, אני חושב שהחלק ההתקפי שלהם יותר חלש ממה שהכרנו, זה מאפשר לתוכל לשחק הרבה יותר גבוה עם השחקנים במיקומים הרבה יותר גבוהים במגרש, זה מה שאני מניח שנהיה שם. הפסדנו לא פעם ולא פעמיים באצטדיון הזה, כי יש בו בכל זאת סוג של אינטנסיביות, אצטדיון קטן, ישן, הרבה מאוד דחיפה מהקהל, משחק ראשון של העונה. בואו נראה איך המשחק הזה מתפתח. זה משחק שאנחנו צריכים לנצח. אם אנחנו מתכוונים ללכת קדימה ולהגיע ל-90 נקודות פלוס לעונה, זה משחק שחייבים פשוט לקחת אותו, אברטון פחות טובה משנים קודמו.
שמע, להתחיל את הפרמייר ליג ב-3 נקודות מאחורי ליברפול וסיטי, זה חצי גמור כבר בליגה הזאת. סתם, אבל מה נראה מחר? אני מניח שלא נראה יותר מדי שינוי ממה שהתרגלנו. מה שכן, אני הייתי קצת לוקח את המשחקי אימון שהדיגו את כולם בערבון מוגבל. אני חושב שמשחקי אימון האלה הם היו הכל חוץ מהכנה מוצלחת לעונה, הם היו בעיקר לכושר הגופני, וראינו ששחקנים הגיעו לשם עם הלשון בחוץ. עכשיו הם אחרי שבוע מנוחה, אני מאמין שנראה את ההרכב הרגיל שלנו, בוא נגיד שקריס...
נראה לא שמה שראינו מול אודינזה אמור להיות פחות או יותר הכיוון.
אני אפילו זוכר מי פתח שם האמת בשלישייה הגנתית, אני חושב שאז פילו היה שם, מי פתח בשלישייה הגנתית, אתה זוכר?
כן.
שאלו בפתח שם, עם קוליבאלי ותיאגו.
נכון, זה יהיה עוד שלא באו אזפי שיפתחו שם כבלמים שלישיים, והקיצר הרכב רגיל עם סטרלינג למעלה, לא נראה הפתעות לדעתי יותר מדי, וכמו שנתי אמר, לפתוח את העונה ברגל ימין, להביא ניצחון שם, זה ייתן אחלה פתיחה לעונה הזאת.
אני מסכים לחלוטין, אני חושב שמה שאני רוצה לראות מצ'לסי, זה בעיקר איזשהו שינוי בדינמיקה בין השחקנים, קצת יותר אינטנסיביות, אני יודע שזה ה-highlight של צ'לסי, הסימן מסחר נקרא לזה, אבל בכל זאת אני חושב ש... קצת יותר אינטנסיביות, זה מה שאני רוצה לראות, זה גם לדעתי הסיבה שהביאו את קוקוריה, כי בסוף זה השחקן שקיבל כדורים חוזרים הכי הרבה בפרמייר ליג שנה שעברה, ובשביל זה הביאו אותו. זה מה שאני רוצה לראות, אני רוצה לראות את אפקט סטרלינג, את היצירתיות בהתקפה, וכן, איזושהי הגנה מנוסה וטובה שתוביל את השחקנים הצעירים קדימה.
אני אגיד לכם מה מעניין אותי לראות מחר, מי יהיו השניים בהנחה שתוכל לשחק את ה-3-4-3 לפחות בפתיחת העונה, מי יהיו השניים במרכז הקישור של צ'לסי, למה זה מעניין אותי? כי הבנו שההגנה, בסדר, סיימנו איזשהו עידן עם ההגנה הזאת, ואנחנו מתחילים איזושהי תקופה חדשה עם קוליבאלי וקוקוריה וצ'אלובה, אולי עוד איזה וזלי פופנה עד הראשון לספטמבר, בוא נראה. בהתקפה, לפחות כרגע, אנחנו בעיקר סותמים חורים, אבל לא מחפשים לעשות איזשהו שינוי משמעותי, אבל בקישור יקרה איזשהו שיפט. ראינו את זה כבר לקראת סוף העונה שעברה, את התחילה הזאת אולי של ירידה בכושר של קנטה, קצת יותר פציעות, ז'ורג'יניו, אתם יודעים, בכל זאת זה מגיע לשלב הזה שאנחנו צריכים לשאול את השאלה, ועם ההחתמה של צ'וקומקה, ועם גלגר וכמובן קובצ'יץ' בסגל, יש לי תחושה שהשניים שנראה פותחים מחר, אם זה יהיה שניים, אם זה יהיה אולי שלושה, אנחנו נראה אותם ברוב העונה, ומבחינתי, וזה גם האימור שלי, יקחו את זה למחר, ז'ורג'יניו לא הולך לפתוח את המשחק מחר, זאת הערכה שלי, ואני חושב שאנחנו נראה את זה קורה פחות ופחות במהלך העונה הזאת. אני חושב שז'ורג'יניו יהפוך להיות איזשהו שחקן רוטציה, יותר מאשר מה שהתרגלנו לראות אותו, הפיבוט הזה במרכז הקישור של צ'לסי. ואני גם חושב שזה השלכה על בדיוק הדברים שאמרתם, על האינטנסיביות ועל המהירות של צ'לסי, וקצת סיגנל המשחק והמערך, היכולת גם לשנות דברים תוך כדי משחק, תהיה קלה יותר עם שחקנים כמו קנטה וגלגר, מאשר ז'ורג'יניו, וזה מה שאני הולך קצת להסתכל עליו מחר, איך הקישור הזה של צ'לסי הולך לראות, אנחנו עושים הרבה שינויים בהגנה, מצפים אולי להרבה שינויים בהתקפה, אבל בסוף צריך מישהו שיחבר את זה ואת זה, והקישור הולך להיות נקודה גם קריטית וגם מאוד מעניינת, אני חושב. נראה מה, באמת איך צ'וקומקה משתלב, ומה הולך עם גלגר, שכולנו מחכים לראות. זה משהו שאני הולך להתמקד בו מאוד במשחק מחר.
טוב, אני אתן לך את התחזית שלי, ז'ורג'יניו וקנטה פותחים, משחק חוץ, משחק ראשון, בטח הוא לא יוותר, קודם כל ז'ורג'יניו, אחר כך נראה מי השני, קודם כל שיהיה סדר במשחק, שיהיה משמעת במשחק, אני חושב שקנטה יהיה לפני גלגר ולפני קובצ'יץ' והוא ישחק עם ז'ורג'יניו, שקומקה יחכה להזדמנות אחרת, בטח לא במשחק פתיחת העונה, דרך אגב יש לנו 5 חילופים העונה. שזה משמעותי, כי אפשר תוך כדי לשלב את האחרים, אני מניח שאחרים יראו דקות משחק, אבל קשה לי מאוד לראות איך הוא פותח מחר, לא עם הציבות של ז'ורג'יניו וקנטה.
אני מזכיר, אני גם חושב שמה שראינו מול אודינזה אולי לא משקף, אבל אני דווקא ראיתי ז'ורג'יניו שונה מסוף העונה הקודמת, דווקא ראיתי ז'ורג'יניו שכן נותן את המסירות החכמות כלפי מעלה, שמזכיר קצת את איך שהוא שיחק בנאפולי אצל סארי, דווקא אני כן רואה את התהליך הזה שהוא עבר בקיץ, ואני כן חושב שהוא יהיה דווקא מאוד מאוד חשוב העונה, בעיקר בגלל החמש חילופים. אני רואה את גלגר העונה כנכנס דקה 70, או כמשחק במשחקי גביע, עוד לא תופס נדבך מרכזי, אלא אם כן הוא ייתן בדקות האלה שהוא יקבל בהתחלה תצוגת מטורפת, ובעיקר הוא יהיה המשלים של קנטה בעיניי, כי כמו שאמרת, קנטה כבר לא צעיר, אבל ראינו שקנטה כשהוא על המגרש, הוא נותן 200%, וזה לא משנה באיזה כושר הוא נמצא, פשוט כנראה של-70 משחקים הוא לא יספיק, וגלגר יתפוס את המקום הזה.
יאללה, בוא נשחק משחק. מה התוצאה למחר, ומי מבקיע השער הראשון לצ'לסי לעונה הזאת?
קנטה. קנטה מבקיע ראשון.
נו, נתי?
לא, לא, זה השלב שבו אני
מרגיש... נתי בחיים לא ימר על משחק של צ'לסי. הוא ימר על הכל בחיים, אבל בחיים לא על משחק של צ'לסי.
אני כל יום, כל החיים מאמר. אני חד בבתי קזינו, חד בהימורי סוסים, לא מוכן להאמר על צ'לסי.
אבל על המבקיע הראשון של העונה.
לא, לא.
סטרלינג. אני אומר לכם, אתם כולכם טועים, ברור שזה צ'ילואל. זה קל מדי. אבל בואו נראה מחר, אין צ'ילואל יפתח לך את המשחק הזה.
שאלה. זו שאלה אמיתית. הוא לא נראה טוב.
הוא לא נראה טוב, והוא... כן. בעיה. הנה, אלון חזר אלינו, מהגלות.
מי זה לא נראה טוב? בוא נשמע. איזה פציעה
לפותה. המון סימני שאלה עם החזרה של אלון הזה.
המון סימני שאלה, אבל זה לא משהו חריג ששחקן חוזר אחרי תקופת היעדרות כל כך ארוכה, שהוא לא ראה מגרש ולוקח לו זמן להתחמם. אני חושב שנוכל להגיד אם כן או לא עוד חודשיים, בוא נגיד ככה. הוא לא יפתח את כל המשחקים עכשיו, הוא לא יחזור לאותה אינטנסיביות, ייקח לו זמן לחזור לעצמו, ויאללה קוקריה, מה שנקרא, נו.
אלון, תוצאה למחר, ומי מבקיע את השער הראשון של צ'לסי העונה?
וואי, וואי, וואי. אני הולך על 2-0 קשוח.
תסלחו לאלון, האינטרנט שלו.
מאונט את הראשון.
מאונט נותן את הראשון לעונה.
כן. ניטו. עוד אחד רוצה גם את השני?
לא, לא, אני רק אצל לדעת מי שם את הראשון.
השני יבוא מאחד המגנים.
אה, אני אמרתי שהראשון יבוא מצ'ילואל.
יאללה.
טוב, הפרס למנחש נכונה שמור במערכת, אבל יש כזה? זהו, זה כל זה קורה מחר. מה אתה אומר?
מה היו שאר ההימורים לתוצאה מחר? נראה אם יש אופטימיות בקרב הקאדר?
נתי, גם אם החיים שאתה תלויים בזה, הוא לא יאמר על משחק של צ'לסי.
מי אמר? נתי? אה, אוקיי. אבל אתה אופטימי? זה הכי חשוב.
נראה לי שאנחנו מגיעים בסדר, ונראה לי שאברטון מגיעים פחות בסדר, אבל אתה יודע, זה מגרש קשה.
מגרש קשה.
קהל על הקווים.
אחלה מאמן יש שם.
הקהל מעיף אותם קדימה, ואתה יודע, והכל מתהפך לך בשנייה.
אבל נתי, להתחיל את העונה עם תירוצים, אנחנו לא רוצים לקפות קדימה השנה.
חס וחלילה, אני חייב תוצאה נורא. שבוע הבא אני בברית, זאת שבועיים אני בברית, בוא, זה לא נתחיל את העונה הפוכים.
כן, כן, לגמרי.
חבר'ה, אנחנו ממש ניסיתי כזה, אתם יודעים, שיהיה הכרזה רשמית על קוקוריה תוך כדי הפרק, ולעשות פה איזה קטע, אבל זה לא קרה.
אתה רוצה לעשות הימורים נוספים לקראת הפוד הבא, אם תהיה החתמה נוספת בנוסף לקוקוריה עד לפוד הבא?
אני אומר שמגיע שחקן התקפה. זה...
עוד לא 9 בבוקר שם. חכה.
יש לך שם בפינקס, איתמר?
אולי קוקוריה בבדיקות
הרפואיות. אני חייב להגיד שבין כל השמועות שבאו והלכו, ואתם יודעים, יש הרבה זה, אובמיאנג זה אחד השמות הכי מצחיקים ששמעתי הקיץ.
אני חייב להעלות סוגיה. אני מרגיש מהצד, בתור אוהד, עם כל השמועות וכל השמות שעלו, שהחלון הזה טיפה מפוזר, מה שנקרא. כאילו, קוקוריה היה מועמד לסיטי, פתאום מועמד אלינו. אובמיאנג בא משום מקום. בלמים, כל אירופה הייתה מקושרת אלינו, נראה לי שזה נורא מפוזר, זה רק אני או שזה ככה מרגיש?
זה לא מפוזר, צריך לסגור בסוף עסקאות, אתה יודע, ולסגור עסקה זה דבר קשה בכל דבר בחיים. ועוד פעם, כמו שאתה אמרת, אני מזכיחה לו, אין פה, זה לא קונים פה את מסי שאתה אומר אין בעיה, אני מתאבד עליו בכל סכום.
נכון,
כולם שחקנים סבבה, וכולם שחקנים שמתאים לך לאיזה תבנית,
אבל אם נהיה קשה מדי, אם נהיה בלגן מדי, אתה אומר, סבבה, אני עובר הלאה. זה הסיפור של, של החלון הזה. שבעצם, אתה אומר, אוקיי, אם כל העולם אף עלה וכל העולם זה, אז אני אראית מזה, אני יכול למצוא שחקנים אחרים שמתאים לי למערה. וזה.
אובמיאנג באמת בא משום מקום, וזה קטע.
אני לא בטוח שזה נכון.
אני חייב להגיד, זו אופציה לא רעה, אני חייב להגיד לשנה.
אני לא רואה איך זה קורה, אני אגיד לך, יש לך את אבר שאמור לשחק קשע מזויח, יש לך את ברוז'ה שטוחל התאבד עליו שישאר והבטיח לו מיליון הבטחות, כולל דקות משחק, כולל הכל שישאר, סטרלינג מסוגל לשחק על המשבצת הזאת, למה אני צריך עוד שחקן בין 30 ולא יודע, 30
וטיל
על העמדה הזאת, למה? למה? זה נראה לי, ולא ראיתי שום דבר מהכיוון של צ'לסי שמאשר את זה, למה?
גם אישיותית, זה שחקן שהוא...
הוא לא מתאים, ברור. אתה צודק, הוא לא מתאים גם אישיותית.
בוא נראה, מה יהיה.
נתי, אז ההנחה שלך היא שאנחנו לא נראות חיזוקים בהתקפה של צ'לסי?
אני אומר עוד פעם, תקשיב. צריך... אני אענה לך לשאלה הזאת מהמקום שאני מבין אותו. בועלי בא לעשות פה את הקבוצה הטובה ביותר בעולם. אם תהיה הזדמנות של שחקן, בגלל הסיטואציה של קבוצות חייבות להיפטר, מחלוץ טופ קלאס, וורלד קלאס, שהוא יכול להביא אותו במחיר טוב, הוא יביא אותו ושטוחל יסתדר איתו בסגל. זה לא, יהיו עכשיו הרבה מציאות בשוק, יש הרבה קבוצות שצריכות להיפטר משחקנים, משחקנים מובילים כדי לשחרר תקציב, ואין מה לעשות, אם יהיו מציאה גדולה, אז הוא יביא. אבל להביא איזשהו שחקן בינוני כדי לסגור, בוא, יש לך מספיק חלוצים בקבוצה.
מה שאתה אומר...
היום שנקנה את השאריות של ארסנל, אנחנו במצב גרוע.
לא, אני חושב שזה לא יקרה.
בואו נקבל...
בינתיים העונה כולם קונים את השאריות של סיטי, ככה זה נראה.
אני לא יודע, אני חושב שסיטי מכרו שחקנים שאני לא בטוח שהם היו צריכים למכור אותם.
אני מסכים איתך.
סטרלינג זה בעייתי שהם יצרו ממנו, אבל אני מבסוט מזה.
סטרלינג, גם זיצ'נקו לא הייתי בטר עליו, לא יודע. לא יודע,
אני חושב שגבריאל הוא השחקן שנבחר הכי הרבה לקבוצות פנטזי בעונה הזאת.
שמע, לארסנל הוא כמו כפפה ליד לדעתי, חסוס, באמת. מתאים
לבול. אבל זה רק מראה כמה כדורגל הוא ביזנס, כי הביאו לשם את, נו, מאסטון וילה, לא, לשמאל, איפה שסטרלינג.
גריליש,
גריליש, כן, 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 גריליש, סליחה, ברח לי השם. הביאו לשם גריליש ב-100 מיליון, הם לא ייפטרו מגריליש. סטרלינג הרבה יותר יצירתי והרבה יותר טוב מגריליש, אבל הם לא ייפטרו ממנו, כי הביאו אותו ב-100 מיליון. ופודן הוא העתיד של סיטי, אז לא ייפטרו גם ממנו. ולכן זה רק מראה שכדורגל זה ביזנס אחד גדול.
אני חושב שאתה מדייק ב-100%. מדייק ב-100%. אין מה לעשות, ככה עסק עובד.
תוסיף לקורות חיים שלך, עובד שנתי אמר את זה לך.
אגב, אלן בסיטי הולך להיות, בוא נראה, זה כאילו, זה מוזר עכשיו לראות את סיטי.
אני תזכרו מה איתמר אמר לכם, אלן בסיטי, מחזור שלישי הוא נפצע, והוא מסיים את העונה הזאת עם אולי 9 גולים.
אגב, אני שואל את עצמי, מה יכול לשדרג אותם? כבשו כמעט 100 גולים, מה? אז התחלק אחרת פשוט, מה יכול לשדרג אותם?
אנחנו כבר אמרנו, כבר אני ועמית סגרנו את הפינה הזאת, אמרנו, זה בדיוק, הם לא הולכים להבקיע יותר מי, זה לא שפתאום הם יבקיעו 200 גולים בעונה, פשוט במקום להתחלק 12 גונדוגן, 12 סטרלינג, דברוין עוד איזה 10 וזה, זה יהיה כזה 20 ומשהו הולנד ושאריות.
אבל בוא נראה,
יותר מ9 עונה.
פייפ, אני לא זוכר את 9 האחרון ששיחק אצלו והצליח. אני באמת לא זוכר. מי האחרון ששיחק אצלו?
טוב, גבריאל, אני אוכל את זה מספר 9.
סוארז.
חסוס לא 9 כמו אלן, נגיד זה ככה.
אני אגיד לך את הדעה שלי, שאני אגיד אותה בשקט ובצניעות, ובלי שישמעו אותה, אני חושב שאלן הולך להרוס את סיטי, ואני אסביר לך למה.
אתה יודע שהולכים לשמוע את הדעה הזאת, בשביל זה אנחנו פה.
אני יודע, אני אומר את זה בצניעות, ואני חוזר על זה. אני חושב שהיופי בסיטי, ומה שהצליח בסיטי, והדרך של פפ, הוא זה שאתה לא יודע מאיפה זה יבוא. אתה לא יודע מאיפה יבוא לך הכדור, ואתה לא יודע מאיפה יבוא לך הגול. הוא יכול לבוא מקנסלו, הוא יכול לבוא מווקר פתאום באיזה סקרימר, הוא יכול לבוא מדבריינה ומג'זוס. פה פתאום, הם יחפשו את הרנד. הם יחפשו את אלן, כי זה הכוכב שהגיע במלא כסף, והם ירצו להראות שהוא מפקיע גולים, ובעיניי זה יהרוס את היופי של הכדורגל של סיטי.
השאלה אם פפי יעשה את אלנד המטרה, או שיהפוך אותו לחלק מהמכונה?
אני לא בטוח שפפ קובע.
בדיוק, זה מעבר לפפ.
להפך, בעיניי המאמן היחידי כרגע בעולם שבאמת קובע והוא מעל הקבוצה, זה פפ גוארדיולה בסיטי.
סבבה, אז אני רוצה הפעם כן לתת עמדה הפוכה מכם. אני חושב שתשע בליגה האנגלית בקבוצה טופ זה בעיה גדולה מאוד. לוקאקו נפל בצ'לסי כי שחקנים לא עבדו בשבילו, והוא חייב ששחקנים יעבדו בשבילו. ואף שחקן, עם אגו, כוכב כדורגל, לא ידרך על עצמו כדי לעבוד בשביל שחקן אחר. אני לא רואה דבריין מוריד את המספרים שלו כדי לעבוד בשביל אלן. אני לא רואה את מחרז עושה את זה. הוא מפריע להם. הביאו שחקן שהם אמורים לעבוד בשבילו, במקום לייצר את המספרים של עצמם. אני חושב שאותה בעיה תהיה גם בליברפול עם נוניס. אם מישהו חושב שסלח, במקום לעבוד בשביל המספרים של עצמו, יעבוד בשביל המספרים של נוניס, איך אני אומר? בהצלחה. לי יש בכלל בעיה עם התפיסה של תשע באנגליה, כי אני אומר עוד פעם, זה לא שכונה, וזה לא מקום שבו המאמן אומר לשחקנים, עכשיו אתה תעבוד רק בשבילו. אני לא בטוח שזה יכול לקרות. גם בטוטנאם, שארי קיין, הוא המלך הבלתי מעורה, העבירו אותו מתשע לשחק תשע וחצי, חצי עשר, חצי תשע, הוא בא אחורה, הוא מתחיל את ההתקפות, הוא לא יושב למעלה וכל הכדורים הוא הכתובת, להפך. אני מאוד מאוד בספק לגבי היכולת של תשע להצליח באנגליה, ואל תביאו לי מקרים לפני 5-6 שנים, כי האבולוציה של הכדורגל היא כל כך מהירה, שכדורגל שהיה נכון לפני 4-5 שנים לא מתאים להיום.
נוניז, אגב, הוא שונה מהלנד במעמד ובאגו, זה שונה, בוא נראה איך זה יעבוד, הוא כן נסכן שיעבוד.
לא יעבדו בשבילו, לא יעבדו בשבילו.
אז אני אומר, הוא יהיה חלק, קלופ יצליח איתו לדעתי, זה האמור שלי.
השחקנים יחפשו את המסגרת, את הקרוס אליו, זה אלן. הם יחפשו את המסגרת בעצמם, הם לא יחפשו אותו. ובוא נראה איך זה יעבוד.
בוא נראה ובוא נתרגז בעיקר בקבוצה שלנו. לנו אין את הבעיות האלה, לנו אין שחקני התקפה, אנחנו לא צריכים להיכנס לדברים האלה.
אין לנו תשע, אין לנו תשע, אין לנו, אנחנו פתורים.
חברים, שמח שהצטרפתם אליי ביום שישי הזה, אני ניסיתי למשוך את הפרק הזה כמה שאפשר, שיהיה הכרזה רשמית, אבל צריך לחכות לפרק הבא. אבל מה נאמר, כיף שהעונה התחילה.
כן.
אני חייב לכם חוב מתחילת הפרק, כי... כי אני הייתי נראה קצת ספקן לגבי זה שהעונה מתחילה וכמה זה כיף לנו. אז לא, הסיבה היא, וזה הדברים שדיברנו עליהם פה, זה שזה הרגיש לי שצ'לסי הולכת לקראת מהפכה הקיץ, זה עוד לא מרגיש מהפכה, זאת אומרת אולי בהגנה כן, בהתקפה לא, ושם אני חושב שעיקר הפער שלנו בינינו לבין ליברפול וסיטי, זה תמיד היה בהתקפה, זה עלול להמשיך להיות בהתקפה, ובוא נקווה שסטרלינג, אתם יודעים, אולי זו הדרך הנכונה לסגור את הפרק הזה. העונה תהיה העונה של קלום אצון אדוי.
הלוואי.
של ריס ג'יימס, שמה מה אני אומר לך.
כן, אבל ג'יימס, אבל ג'יימס מככב כבר תקופה.
אבל ההבדל הוא שהוא מיקם את עצמו בין המגנים הטובים בעולם, ואני אומר לך שהעונה בעיניי, הוא הולך להפוך למגן הטוב בעולם.
מהפה שלך לגודיסון פארק מחר. חברים, תודה רבה לכם.
יאללה.
שיהיה לכם סוף שבוע נהדר. צ'לסי, שעה וחצי גודיסון פארק, מוצאי שבת. תנוח אותו, שמרו על הבריאות. אנחנו נתקרא כאן ממש בקרוב. נתי, אלון, אורן, תודה רבה.
יאללה, שבת שלום.
יאללה, שבת שלום. ביי.